שלום לכם, אני אביטל להב, פרק אחרון של פודקאסט לעונה זו, והפעם אני משוחח עם מירי סביון, המשנה למנהל רשות המיסים. מירי עשתה דרך ארוכה ברשות המיסים, היא החלה את דרכה כמפקחת מס הכנסה במשרד פקיד שומה רחובות, המשיכה במגוון תפקידים במס הכנסה וניהלה את משרדי פקיד שומה ירושלים 1 וכפר סבא. הייתה סמנכ"לית בחירה לענייני שומה וביקורת, ובתפקידה הנוכחי היא אחראית להובלת מהלכים רוחביים ברשות המיסים ולהובלת מדיניות המס בתוך הרשות. היא ממונה על החטיבה לתכנון וכלכלה, על קרן הפיצויים ועל יחידת הדלק. בשנתיים האחרונות היא עסקה בין היתר במענקי הקורונה, במיסוי תחליפי דלק, במיסוי משקאות ממותקים, אוכלים חד פעמיים וגם במיסוי משאבי טבע. ועל חלק מהנושאים המרתקים הללו, אנחנו נדבר בפרק הזה שעוסק במדיניות המס. שלום מירי.
שלום אביטל, כיף להיות פה.
בואי נתחיל דווקא בקורונה. אירוע מאוד מאוד דרמטי ורשות המיסים הייתה שחקנית מאוד משמעותית. באירוע הזה, בעיקר בגלל המענקים, את יכולה לתאר לנו תהליך החשיבה והדיון שהוביל לבניית תוכנית המענקים, ולמה בכלל רשות המיסים הייתה זו שביצעה את המדיניות הזאת? מה זה בעצם קשור למיסים?
אוקיי, אז באמת אנחנו צריכים כולנו קצת ללכת, להיזכר אחורה בזמן, לקחת את עצמנו
שנה וחצי. לא כל כך הרבה זמן,
כן. אבל שנה וחצי בכל זאת אחורה. וכשהקורונה הגיעה לישראל, אז מהר מאוד בעצם הבנו שלא מדובר פה באירוע שהוא רק בריאותי, אלא הבנו שיש פה אירוע עם משמעויות כלכליות אדירות על כלל המשק. ומהשלבים הראשונים של המשבר בעצם כבר בחודש מרץ, התחילה, או אפילו קודם, התחילה עבודה של חשיבה מאוד מאוד משמעותית בכל המשרדים הכלכליים. רשות המיסים הייתה חלק מהתהליך הזה, הרבה ישיבות במשרד האוצר עם גורמים כלכליים נוספים, עם בנק ישראל, עם המועצה הלאומית לכלכלה וגורמים נוספים. והייתה חשיבה משותפת מה בעצם צריך לעשות. צריך לחשוב על הסגר הראשון, המשק נסגר, הרבה מקומות עבודה נסגרו, עסקים נסגרו, אנשים לא יכלו לבוא לעבודה, לא היו אז חיסונים, לא היו תרופות, לא היו מסכות אפילו.
לא היה ברור כמה זמן זה יימשך גם.
לגמרי. ואז היו כמה החלטות שהתקבלו. דבר ראשון, הייתה הבנה מאוד עקרונית ומאוד חשובה שהממשלה צריכה בעצם להתערב פה, שזה לא דבר מובן מאליו. הממשלה הייתה יכולה להגיד אולי הכלכלה תסתדר מעצמה, אבל הייתה הבנה שמדובר במשבר כל כך גדול והממשלה חייבת להתערב. ואז עלו השאלות איך בעצם, איך צריך להתערב, ובעצם ההסכמה הייתה שאנחנו בונים שלוש שכבות של תמיכה ממשלתית באזרחים ובעסקים. החלק הראשון, השכבה הכי בסיסית, זה תמיכה בקיום הבסיסי של האזרחים, שיהיה להם עם מה ללכת למכולת או לסופר לקנות אוכל. בהקשר הזה היו המענק הסוציאלי שאנחנו שילמנו, או לדוגמה החלט שביטוח לאומי שילמו.
כן.
השכבה השנייה הייתה השכבה שרצתה להבטיח את ההמשכיות העסקית. זאת אומרת, חשבנו שמדובר פה בגל ראשון אמנם, אבל אמרנו כשהמשבר הזה ייגמר, צריך שישארו מספיק עסקים כדי שיקחו את הכלכלה קדימה, ואנחנו צריכים לוודא שהעסקים ימשיכו לעבוד. ובהקשר הזה התחלנו באמת לשלם, היינו צריכים לבנות מענקים לעסקים כדי להבטיח את ההמשכיות העסקית שלהם. הרמה השלישית הייתה רמה של באמת איך יוצאים מהמשבר אחר כך ואיך מאפשרים צמיחה, וגם בהקשר הזה נעשו צעדים נוספים, כמו לדוגמה לתת פחת מועץ לעסקים כדי שישקיעו. למה רשות המיסים הייתה צעד פה? מכמה סיבות. קודם כל אנחנו גוף תפעולי מאוד חזק, שיודע לעשות צעדים משמעותיים, אנחנו יודעים לשלם כסף.
יש משרדים בכל הארץ, יש...
נכון, גם פריסה ארצית, גם מערכות מחשב, גם הרבה עובדים שאפשר לפעמים להסיט אותם בין משימות. גם הבנה מאוד מאוד טובה של הנתונים שקיימים, אנחנו יודעים יחסית מאוד מאוד טוב מה המצב העסקים בזמן אמיתי. וגם יש לנו הבנה איך בעצם הופכים מדיניות מס או עיקרון של מס, איך הופכים אותו למשהו שקורה בפועל. ולכן אנחנו בעצם היינו מעורבים בתהליכים האלה בצורה מאוד מאוד חזקה, והרבה פעמים גם אנחנו היינו הגוף שהציע איך אפשר לתרגם את הרעיון, את התמיכה, את הרעיון של התמיכה, איך אפשר לתרגם את זה למודל שבאמת אפשר להפעיל אותו ולעשות אותו ולשלם. אז בעצם מהרגע שהתקבלו ההחלטות, אז אנחנו היינו שם, והוחלט בעצם רשות המיסים בתוך התקופה הזאת, היא שילמה כמה וכמה סוגים של מענקים, גם לעסקים, גם ליחידים, מענק הוצאות קבועות, מענק סוציאלי, והשורה התחתונה זה שבכל התקופה הזאת אנחנו שילמנו סדר גודל של 40 מיליארד שקלים.
יש סכום.
סכום לא מבוטל, הכנסות המדינה באותה שנה היו סביב 300 מיליארד שקל, שנבין, הכנסות המדינה ממיסים, זה בחמישה מיליון תשלומים שונים, התשלומים האלה, המענקים שולמו בפעימות אחת לחודשיים, בכל מיני סוגים של מענקים, ושילמנו אותם ליותר מ-400 אלף עסקים, שהיו זקוקים לכסף הזה.
והיום אנחנו אבל רואים מצב שבו הרבה אנשים שקיבלו מענקים צריכים להחזיר אותם. את יכולה להחזיר אותנו רגע לרגע של קביעת המדיניות ולהסביר מה בתהליכי החשיבה ובאופן שבו נקבעה המדיניות גרם למצב שאנחנו נמצאים בו היום, שיש הרבה אנשים שקיבלו מענקים ביתר?
אז כמו שאמרתי, אנחנו היינו בתקופה, בתוך משבר, והיה ברור מעבר לדברים שאמרתי, לעקרונות, שגם הממשלה צריכה מאוד מהר להסביר למשק ולעסקים מה היא הולכת לעשות, לתת איזושהי ודאות כדי להבטיח את כל ה... גם את הביטחון, את הביטחון של האנשים בכלכלה, ואת האמון שלהם בזה שהם יכולים להמשיך את החיים שלהם, את מה שאפשר להמשיך באותה רגע. לדוגמה, המענקים ששילמנו לעסקים, ברגע שהעסקים ידעו שאנחנו נשלם להם מענק, הם ידעו שהם יכולים לשלם לספקים שלהם, והספקים שלהם יוכלו לשלם לספקים שלהם וכן הלאה.
כלומר, זמנה תגובת שרשרת כזו שבה העסקים לא יודעים מה יהיה מחר, לא יודעים אם המדינה תעמוד מאחוריהם, אז הם סוגרים, ומרגע שהם סוגרים, אז הספקים שלהם סוגרים, ותגובת שרשרת שמובילה בעצם לא להיות דרמטי, אבל אולי להתפוצצות כלכלית.
אני חושבת שהתיאור הזה הוא מאוד מדויק. זה נכון גם לגבי העסקים וגם לגבי האנשים הפרטיים. זאת אומרת, גם בן אדם פרטי שפתאום העסק שלו נסגר, או מקום העבודה שלו נסגר, כן, והוא לא יודע מה יהיה איתו.
מפסיק לקנות, מצמצם צריכה.
לגמרי. ולכן היה קודם כל חשוב להחליט על הצעדים ולהודיע לציבור ולהגיד, אוקיי, תקשיבו, הממשלה פה נמצאת מאחוריכם. אנחנו לא מחזיקים את כל הרווחים ולא מייצרים מצב שכאילו אין הפסד בכלל, אבל אפשר להתקיים, אפשר להתקדם, אפשר להמשיך קדימה. זה היה מאוד חשוב. עכשיו, בבנייה של המהלכים האלה, מכיוון שהיה צריך לעשות את הדברים כל כך מהר, אנחנו בתור גוף תפעולי, היינו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו בונים מערכות, מדובר פה במערכות מחשב מאוד גדולות, שמופנות, כמו שאמרתי, למאות אלפי עסקים, והיה צריך לבנות אותם. החלק הכי חשוב היה שנתחיל לשלם כמה שיותר מהר. זאת אומרת, לא רק להגיד, אנחנו הולכים לשלם ולשלם את הכסף עוד חצי שנה,
שאנשים יראו את הכסף בחשבון כמה שיותר מהר, שיבינו שזה אמיתי.
נכון. כי אם היינו אומרים להם, אוקיי, הכל בסדר, אבל אנחנו עכשיו שנייה נבדוק את כל הדברים, נעשה חישובים מאוד מאוד מדויקים, אולי נבקש מכם כל מיני ניירות והצהרות וכולי, ונשלם עוד חצי שנה, שנה, ותראו, יהיה בסדר. אם היינו מתנהלים ככה, אז לא יודעת מה היה קורה פה במשק, כנראה שהיינו פחות משלמים מענקים ביתר. ולכן הייתה חשיבות מאוד גדולה לשלם את הכספים, לבנות מערכות כמה שיותר מהר ולהתחיל לשלם. המחיר של המהירות הזאת, זה לפעמים היה בתוך העולם של ניהול הסיכונים, לקחנו סיכונים מחושבים, אבל בהחלט חלק מהסיכון שלקחנו על עצמנו, זה שיהיו מצבים שבהם אנחנו נשלם ביתר, מכיוון ששוב, היה פחות זמן לבנות את כל הבקרות בצורה מלאה. אני כן יכולה להגיד שלגבי חלק מהמענקים ששילמנו בסכומים היותר גדולים, לעסקים היותר גדולים, מענקים שהגיעו אפילו לסכומים של חצי מיליון שקל בחודשיים, בסוג הזה של המענקים אנחנו באמת קיימנו בקרות כבר מההתחלה, ובאמת נמנענו מלשלם כספים ביתר.
על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על בקרות? תני לנו משהו קונקרטי יותר של מה יכולנו למשל לבקש, שהיה מצמצם הענקה של מענק ביתר, או הענקה מענק למישהו שלא מגיע לו, ולא ביקשנו.
הדבר הבסיסי בעסקים הקטנים, זה התקיים לא בעסקים הגדולים, כמו שאמרתי, בשלבים הראשונים אנחנו שילמנו את המענקים בימים הראשונים של כל חודש, וזה אומר ששילמנו את המענקים עוד לפני שהגיעו הדיווחים על מחזורי המע"מ.
של 15
כן,
בחודש.
ולמעשה כל הזכאות למענק התבססה על כך שהעסק ירד במחזור שלו בשיעורים מסוימים.
כלומר, אנחנו שילמנו לעסק כאילו הייתה לו ירידה של כך וכך אחוזים במחזור, ואמרנו לו, אנחנו מאמינים לך שאתה דיווחת לנו שזאת הייתה ירידה, ואנחנו לא בודקים, וב-15 בחודש נקבל את הנתונים.
נכון מאוד. ובעצם היה פה מצב שבו עסקים, אנחנו באמת, כמו שאמרת, שילמנו על סמך הצהרה, סמכנו על העסקים, הנחנו שלא יבקשו מענקים ביתר, גם הסכומים לא היו סכומים מאוד מאוד גבוהים, באופן מוחלט, וככה התנענו והתחלנו לשלם. ואז באמת לאורך החודשים ולאורך התקופות אנחנו זיהינו שיש פה מגמה, ושוב יכולנו לראות אותה רק בדיעבד, זיהינו שיש פה תופעה לא מבוטלת של עסקים שמבקשים מענקים שהם בעצם לא זכאים להם. אני מזכירה שאנחנו עדיין היינו בתוך התקופה של הקורונה.
העסקים האלה הם בכוונה מבקשים, או שיכול היה פה איזשהו מרווח לטעות מסוימת?
אנחנו לא רואים לב וכליות, כן. לא יכולים לקרוא. אני מניחה שהיו כאלה וכאלה. היו כאלה שהניחו שלא הבינו טוב, והיו כאלה שאמרו, אוקיי, אם משלמים לי, אז אני לוקח. כשאנחנו זיהינו שהתופעה הזאת היא רחבה, ורחבה מדי, וכבר עבר זמן, ואנחנו כבר היה לנו זמן גם להתארגן. אנחנו התחלנו להוסיף במערכת הזאת בקרות, ובעצם אנחנו ראינו שמיד כשהוספנו את הבקרה והראינו לעסקים שבעצם לפי הנתונים שלנו הם לא מקיימים את תנאי הזכאות ואין להם ירידה כל כך גדולה במחזור, זה כמובן גם חייב אותנו להמתין עם התשלומים למועדי הדיווח. אנחנו ראינו ירידה מאוד מאוד משמעותית בניצול לרעה, ובעצם רוב העסקים התיישרו והפסיקו לדרוש מענקים שלא מגיעים להם. אבל כרגע באמת ישנם את כל העסקים מכל התקופה שבהם הבקרה הייתה פחות טובה, שדרשו את המענקים ביתר, ואנחנו כבר מזה מספר חודשים פועלים כדי לגבות את הכסף בחזרה.
אז איך בעצם התבצעת הגבייה הזאת?
אז השלב הראשון היה שאנחנו באמת, הוא מהלך שקראנו לו מהלך וולונטרי התנדבותי.
כן.
אנחנו אפשרנו לעסקים להחזיר את הכסף בעצמם. פתחנו מערכת יהודית לצורך הנושא הזה, ובעצם כל בעל עסק יכול גם היום להיכנס דרך האזור האישי שלו באתר רשות המיסים, והוא יכול לקבל טבלה שבה הוא רואה את כל המענקים שהוא קיבל, ולגבי כל מענק כתוב לו האם הוא זכאי או לא זכאי, ומשם הוא יכול לעשות אחת משתיים, בהנחה שהוא לא זכאי למענק, או להסביר לנו למה למרות שהנתונים שלנו מראים ככה הוא כן זכאי, או להיכנס למערכת ולהסדיר את המענק שלו. אנחנו במשך תקופה ארוכה שהסתיימה לא מזמן, אפשרנו פריסה מאוד ארוכה של התשלומים, כי הבנו שאנשים אולי קיבלו סכומים לא מבוטלים, וקשה להם להחזיר בתשלום אחד, ואפשרנו את הפריסה הזאת בצורה אחידה לכולם.
הם קיבלו את הכסף וכבר השתמשו בו בעצם.
כנראה, חלק מהאנשים.
הוא לא מצוי בכיסם, והם לא יכולים...
לגמרי, אני מניחה שחלקם שמרו אותו בצד, חלקם בזבזו אותו. אני חייבת אולי לספר אנקדוטה.
כן.
במהלך הסגר השני נסעתי איזה יום במונית, הייתי צריכה, ותוך כדי התחלתי לפטפט עם נהג המונית, ושאלתי אותו איך המצב ואיך העניינים, והוא אמר לי שדווקא לא רע בכלל, כי חלק גדול מנהגי המוניות, בעיקר מבוגרים, הפסיקו לעבוד, והוא היה יחסית צעיר, והפרנסה מצוינת, והוא אמר, ואת לא מבינה, גם המדינה משלמת לי המון מענקים. אז אמרתי לו, תגיד, אבל כאילו, המדינה סתם משלמת מענקים? אז הוא אומר, לא, זה רק למי שירד. אז אמרתי לו, אבל כאילו, אתה אומר שממש סבבה בך? הוא אומר, כן, כן, אני יודע, אבל בינתיים הם משלמים. אז אני שם את הכסף בצד, אני חוסך אותו, ואז הוא אמר לי, תשמעי, אני אומר לך, שתיגמר הקורונה, הם יבואו ויבקשו את הכסף מכולנו. אז אני לא מבזבז אותו, אני שומר אותו בצד, וכשיבקשו אני אחזיר, אבל בינתיים אני חוסך אותו ומרוויח עליו ריבית.
חשפת את עיסוקך באיזשהו שלב?
ממש לא. ממש לא, נפרדנו כידידים וזהו. אבל ככה, אני לקחתי את התובנה הזאת, ומה שאני הבנתי שבאמת...
מזל שהוא לא שאל אותך איך העסקים.
כן, אבל בהחלט, התובנה הזאת נשארה איתי במובן הזה, שבאמת היו כאלה שבטעות לקחו, היו כאלה שידעו, אבל...
אלה עניינים מסובכים, בעיקר בעסקים אצל עצמאים קטנים שלא עוסקים בתחומים פיננסיים, אולי הם פשוט לא ידעו, לא הבינו עד הסוף.
יכול להיות מקובל, ולכן באמת אפשרנו תקופה ארוכה שבה אנשים יכלו להשיב את הכסף וקיבלו פריסה. אנחנו באמת אחרי התקופה הארוכה הזאת ואחרי שפרסמנו את המהלכים האלה, אנחנו עכשיו עוברים להליכים, לשלב הבא שלנו, ובעצם כרגע אנחנו התחלנו בפנייה לכל אותם עסקים ש... לא השיבו את המענקים ביתר, ולפי הנתונים שלנו אנחנו חושבים שהם כן קיבלו מענקים ביתר, אנחנו מתחילים לפנות אליהם בצורה יזומה, נזמין אותם להסביר לנו אם הם חושבים שהם כן זכאים למענקים, או להסדיר את החובות האלה, ואם לא אנחנו נצטרך לפעול גם בהליכים יותר קשים, כמו עד לכדי הטלת עיקולים. לצערי אני חייבת להגיד שגם בנושא הזה זיהינו אנשים שלא רק טעו, אלא גילינו ממש שונאות בהקשר הזה, לא הרבה, אבל יש גם תופעה כזאת, שלדוגמה אנשים שכדי להראות את הירידה במחזור הפעילות שלהם, הסיטו את הפעילות שלהם לחברה אחרת, והראו ירידה לכאורה בחברה מסוימת, וביקשו בחברה הזאת מענקים, כשבעצם כל הפעילות המשיכה ואפילו גדלה בחברה אחרת, ובמקרים האלה אנחנו נוקטים אפילו בהליכים אחרים, כמו טיפול פלילי, ואני מניחה שהדברים האלה יתפרסמו בהמשך כשההליכים האלה יסתיימו.
כמה כסף החזירו במהלך הוולונטרי?
אז עד עכשיו בעצם בתוך המהלך הוולונטרי עוד אנשים התחייבו להחזיר כבר כ-2 מיליארד שקלים, סדר גודל של כ-80 אלף בעלי עסקים.
שמע לי הרבה.
הרבה מאוד, ובמקביל צריך לזכור שלגבי העסקים היותר גדולים, המענק שאנחנו קראנו לו מענק הוצאות קבועות, כבר בתוך תקופת הקורונה, כי שם קיימנו בקרה, הושבו מענקים ששולמו ביתר בסדר גודל של 400 מיליון שקלים, אנשים החזירו ולפעמים קיזזנו את זה ממענקים עתידים בהסכמה, כך שכן המהלך הזה עובד. אני אומרת שוב, זה סכומים מוחלטים מאוד גדולים, אבל צריך לזכור שזה מתוך סך כולל של 40 מיליארד שקלים.
מה בכל זאת מכל הסערה הזאת של הקורונה, את לוקחת איתך הלאה לתקופות שהן מעבר לקורונה?
אני חושבת ככה, שיעור אחד מאוד מאוד חזק שהיה, זה באמת להבין שהיכולות שלנו בתוך רשות המיסים, אני חושבת בכלל של הממשלה, אבל נשאר עם רשות המיסים, שהיכולות שלנו, גם הטכנולוגיות וגם הביצועיות, הן מאוד מאוד גבוהות, ובשעת משבר אנחנו יודעים לעשות דברים מאוד מאוד מהר, ובצורה מאוד טובה. גם למדתי שלאורך זמן התנהלות מאוד מאומצת כזאת יוצרת הרבה עומס בשחיקה, ולכן לאורך זמן צריך להסדיר את הדברים ולעשות את התיקונים שצריך לעשות. עוד שיעור שלמדתי, ושוב, הוא התאים לשעת המשבר, שאם אנחנו רוצים לעשות משהו ולתת מענה מאוד מאוד מהיר, במקומות שבהם המהירות היא מאוד חשובה, יהיו מצבים שבהם אנחנו נעשה צעד שמצד אחד הוא מאוד מהיר ואפקטיבי, אבל הוא יהיה צעד פחות מהודק מצעדים שאנחנו בדרך כלל עושים. אבל כשבמכלול ניהול הסיכונים שעמד מולנו באותה עת, שצריך לבחור בין אולי לטעות ולשלם קצת יותר, לבין לעשות טעות אחרת, שלא לשלם בזמן, לא לשלם בכלל, ולתת לעסקים...
או פשוט לחכות יותר מדי זמן.
לגמרי. אנחנו העדפנו לעשות את הטעות מהסוג הראשון.
ועצמך בדיעבד?
אני חושבת שבדיעבד, בסך הכל, זה לא היה מהלך מושלם, אבל המהלכים היו בסך הכל טובים, ואני חושבת שההוכחה הכי טובה לזה, זה המהירות שבה מדינת ישראל בעצם יצאה מהמשבר. ואנחנו ראינו את זה בצורה מאוד חזקה. עם הסגר הראשון, בסגר הראשון הייתה פגיעה מאוד קשה, גם בהכנסות המדינה ממיסים וגם במחזורי מע"מ. בסגר השני הפגיעה הייתה פחותה, בסגר השלישי עוד פחות מזה, ולמעשה החל מסוף שנת 20 ובוודאי בשנת 2021, אנחנו רואים גם בעולם של גביית המיסים, אבל גם בכלל בכלכלה, אנחנו רואים ממש צמיחה עצומה של תשלומי המיסים וגם צמיחה בכלכלה. ואני חושבת שהעובדה שאנחנו שילמנו את המענקים תוך כדי ונתנו לעסקים את הביטחון הזה שהם יכולים להמשיך להתגלגל בתקופות הקשות, אפשרה להם לצאת מהמשבר מאוד מהר, גם להתאים את עצמם, וברגע שהמגבלות הוסרו, בעצם המשק היה יכול לטוס קדימה.
והיית מיישמת את זה למשל על עניינים יותר, שהם פחות של שעת חירום, את העניין הזה של... טוב, בואו ניתן את הפתרון, ואם יש, הוא לא מושלם, ויש בעיות, או זה לא מהודק, כמו שאמרת, עד הסוף, אז נתקן אחר כך, אבל בואו נפעל. למשל, לא יודע, עם מחירי הדיור, או כל בעיה גדולה שיש לנו.
אני חושבת שהפעולה המהירה הייתה נכונה לשעת המשבר. כשאנחנו מדברים על צעדי מיסוי, שיש להם השלכות מאוד גדולות על... גם על ההתנהגות של האנשים, גם על תקציב המדינה, על הכנסות המדינה ממיסים, צריך לשקול אותם ולהדק אותם בצורה יותר טובה. אני אתן דוגמאות, במקרים שבהם אנחנו מפספסים, לפעמים אנחנו יכולים לגרום נזקים או לייצר עיוותים, שלא תמיד כל כך פשוט לתקן אותם בחזרה. Mm-hmm. בקורונה זה היה בקטנה, כי שילמנו יותר מדי ועכשיו צריך להתעסק בלקבל את הכסף בחזרה. שזה נזק, אבל הוא בר תיקון. בעולמות המיסוי יכולים להיות נזקים ארוכי טווח ודי קשה לתקן אותם, לפעמים הוא לוקח הרבה מאוד זמן. אני אתן דוגמה קטנה. Mm-hmm. לאורך השנים מ-2009 או לפני כן התחלנו להעלות בדרגה את המס בעיקר על מוצרי טבק, בעיקר על סיגריות. כן. באותה עת היו סיגריות והיה טבק לגלגול. הטבק לגלגול היה איזשהו מוצר צדדי זניח לחלוטין, ולכן לא מוסע, והמס על סיגריו הלך וגדל וגדל. ומה שקרה זה שהחל משנת 2010-2012 התחלנו לראות גידול הולך ומתמשך בצריכה של הטבק לגלגול.
אנשים עברו לעשן טבק לגלגול כי הסיגריות נהיו מאוד מאוד יקרות.
נכון, אבל המס, המטרה של המס הייתה מעבר לתפקיד הפיסקלי שלו, המטרה של המס הייתה להפחית את צריכת הטבק של האנשים.
כן.
ולא ממש היה עניין להעביר אנשים מסיגריות לטבק לגלגול. אבל הפער הזה באמת יצר עיוות כזה שגרם לאנשים לעבור מצריכת סיגריות לצריכת טבק לגלגול. כשכמובן האוכלוסיות העיקריות, האוכלוסיות שלהן זה היה מאוד חשוב, זה אוכלוסיות שיותר רגישות למחיר של הטבק, שזה כנראה צעירים ואנשים עם הכנסות נמוכות.
כן.
ונוצר, ואז כבר נוצרה סיטואציה אחרת, שבו יש סיגריות לאנשים שפחות רגישים למחיר, וטבק לגלגול לאנשים לאוכלוסיות שיותר רגישות למחיר. וכאן, כשבאנו ואמרנו, תקשיבו, יש כאן עיוות מס, נתקלנו בהתנגדות אחרת, כי בעצם העלאת המיסים על הטבק לגלגול, הייתה גורמת לעליית מחירים.
מעניין אותי, הייתה גורמת להכפלת מחירים, אם אני זוכר
נכון. משהו כזה. ולכן נתקלנו בהתנגדות בעצם להעלות את המיסים האלה. בסופו של דבר...
ומצד שני להתחיל להפחית את המס לסיגריות, גם היה נתקל בהתנגדות מכיוון אחר.
לגמרי, לא חשבנו שזה נכון, אנחנו חושבים שסיגריות גורמות לנזק בריאותי, אנחנו חושבים שהמס כן גורם לזה שצורכים אותם קצת פחות, וגם בוודאי מדובר פה באובדן של הכנסות, ונראה לנו שאם יש מקום שבו צריך לגבות הכנסות, זה בסדר גמור על הסיגרות שגורמות לנזקים, ויש להם עלויות חיצוניות שמאמיסות על מערכת הבריאות. העיוות הזה באמת נפטר לפני כשנתיים, בעקבות החלטה של בגץ שקבע שבאמת צריך להשוות את המס על טבק לגלגול למס על סיגרות, אבל הדוגמה הזאת מראה לנו שבמקומות שבהם נוצר איזשהו עיוות או איזשהו פער מס לא מוצדק, אנחנו עלולים לייצר כאן שינוי ההתנהגות שלא אליהם כיוונו, כי כשאיתנו מס על סיגרות מעבר למטרה הפיסקלית, הכוונה הייתה שאנשים ישנו פחות. לא הייתה כוונה שהם ישנו טבק לגלגול במקום סיגרות. ולכן צריך לשים לב כשאנחנו עושים צעדי מדיניות מס, לראות שאנחנו באמת רואים את התמונה בכללותה. ולכן באופן, כשאנחנו בדרך כלל עובדים על תוכניות כלכליות, על רפורמות, על צעדי מיסוי, אנחנו משתדלים עד כמה שניתן לראות את התמונה הכוללת ולהבין את כל ההשלכות שתהיה לכל אחד מהצעדים שאנחנו עושים, כדי באמת לייצר מערכת מס שהיא טובה ויעילה ונכונה ומכוונת את ההתנהגות שאנחנו אכן רוצים.
זאת אומרת, לפעמים טוב למהר, אבל גם לפעמים טוב להיזהר.
לא יכולתי לנסח את זה יותר טוב מזה.
דיברת עכשיו על ההצדקה להטלת מס על טבק, הנזקים הבריאותיים, וזה מביא אותי לשאלה אחרת, נעזוב את נושא הקורונה קצת. זו טענה שעולה הרבה בדיון ציבורי, בכל פעם ועלתה הרבה בדיון ציבורי לאחרונה, כשהטלנו מס על כלים חד פעמיים, ועל משקאות ממותקים, ועל תחליפי דלק. זה התפקיד של רשות המיסים, לעודד פעילות מסוימת, או לדכא פעילות אחרת, או לחשוב על האם מוצר מסוים הוא בסדר לצרוך אותו, או לא בסדר לצרוך אותו. אני הייתי חושב שתפקיד של מיסים זה להכניס כסף לקופת המדינה, והם לא צריכים להתחיל להתעסק במה האזרחים כן צריכים לעשות או לא צריכים לעשות. אנחנו לא כאן כדי לחנך. מה היית אומרת על הטענה הזאת?
וואו, זאת שאלה ענקית, אז אני אנסה לעשות איזשהו סדר בדברים. אז באמת למיסים, בצורה האוטומטית של הדברים, יש תפקיד מרכזי שמשותף לכל סוגי המס שאנחנו מטילים, שזה בעצם לממן את תקציב המדינה. רשות המיסים במובן הזה היא המפרנס העיקרי של מדינת ישראל, ועיקר ההכנסות של המדינה ממיסים ואגרות זה מיסים שרשות המיסים גובה. אבל מעבר לזה, לכל אחד מסוגי המס שאנחנו גובים, יש תפקידים נוספים. אין ספק שכל אחד
מהם... אני שאלתי את עצמי דרך אגב כמה פעמים למה יש כל כך הרבה סוגי מס שונים, ולא פשוט מס אחד.
אז באמת אפשר היה להטיל מס גולגולת, לפי מה שאומרים, מס גולגולת זה המס שהכי קל לגבות אותו, וגם הוא נורא פשוט ונורא מובן.
אני לא יודע אם הייתי קורא לו מס גולגולת, כי זה שם קצת כזה...
מס בן אדם, מס משפחה, כן, אוקיי.
משהו שיש לכל אחד.
אבל המיסים יכולים לעשות עוד דברים, ובאמת אנחנו שמים על מערכת המס תפקידים נוספים, ולכל מס יש, חוץ מהתפקיד הפיסקלי שלו, התפקיד של לממן את הקופה הציבורית, יש לו תפקיד נוסף. ואני אתן כמה דוגמאות כדי לתת את התחושה של הדברים. בואו נתחיל ממס הכנסה על יחידים. מס הכנסה על יחידים הוא מוטל, יש לו עוד תפקיד של חלוקת הכנסות מחדש. מה זה אומר? אם מישהו מרוויח משכורת מאוד נמוכה, שיעורי המס שלו נמוכים, יש גם כל מיני נקודות זיכוי שמפחיתות עוד יותר את המס, וכך יוצא שמי שמרוויח 5 או 6 עשירונים נמוכים, בכלל לא מגיעים לחיוב במס.
כן, לא משלמים מס הכנסה.
לא משלמים. לעומת זאת, בעשירונים העליונים, בעשירון האחרון של ההכנסות, אנחנו מגיעים גם לשיעור מס הכנסה שולי, יחד עם הביטוח הלאומי, של 50%.
כן.
מה שזה עושה בעצם, ובעצם ככל שההכנסה עולה, שיעור המס הממוצע להכנסה, גם המס השולי עולה, אבל גם המס הממוצע שמשלמים על אותה הכנסה עולה. מה שזה עושה, כבר בהתחלה, במודל של מדרגות המס בלבד, יש פה חלוקה מחדש של עוגת ההכנסות.
מס הכנסה לא רק מממן את פעולות הממשלה, הוא גם לוקח ממי שיש לו ונותן למי שאין לו.
כדוגמה, בנוסף, גם אם נשאר עדיין בעולה, במגרש הזה של מס הכנסה על יחידים, המס הזה נותן כל מיני הקלות מס, מכל מיני סיבות שהמדינה רוצה לעודד. אנחנו נותנים נקודות זיכוי, שזה הנחה במס למי שיש לו ילדים.
כן.
אנחנו נותנים הטבות מס לחיסכון, לפנסיה. לביטוחי חיים, אנחנו נותנים הטבות מס.
הורים לילדים הורים עם מוגבלויות.
לגמרי, וגם לנכים עצמם יש פטור.
וגם לבעלי מוגבלויות, ברור.
נכון. אז בעצם כאן המדינה משתמשת במערכת המס, כדי לעזור בדרך אחרת לאוכלוסיות, שצריך לזכור שכשאנחנו נותנים את העזרה הזאת באמצעות מערכת המס, אנחנו נותנים את העזרה הזאת לאדם העובד או לבעל העסק, אנחנו, זה שונה במובן הזה, מקצבאות. זה שונה מקצבה. כן. כן. אז זה המס הישיר על יחידים, מס הכנסה על יחידים. יש לנו את מס חברות שהוא באמת מס בשיעור אחיד פחות או יותר לכל החברות, 23%, אבל גם שם יש לנו חברות באזורי פיתוח שיש להם, שמבצעות פעילות שהמדינה רוצה לעודד, סביב תחרות בשווקים בינלאומיים. בינלאומיים וטכנולוגיה ועידוד תעסוקה, כן. ואנחנו נותנים שיעורי מס מופחתים לפי חוק עידוד השקעות הון.
כן.
יש לנו מיסי נדלן, מס רכישה ומס שבח. אז מס שבח אנחנו ממסים את מי שהרוויח הרבה על הנדלן שלו, ומס רכישה הוא מס שהוא גם פיסקלי מאוד, אבל גם אנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה, אנחנו מנסים באמצעותו להשפיע על הביקוש לדירות מגורים, כאשר יש פער בין מס רכישה למי שקונה דירה יחידה למשקיע, אז זה גם מס שמכוון התנהגות. במיסים העקיפים יש לנו את המע"מ, שהוא מס בעיקר פיסקלי על הצריכה, ויש לנו מיסים נוספים, כמו מס קנייה והבלו, שאלה מיסים נוספים, הם גם מיסים שמבוססים על הצריכה של אותם מוצרים, והם מיסים שמוטלים על מוצרים שיש להם עלויות חיצוניות. זאת אומרת שהשימוש במוצרים האלה מטיל עלויות על כלל המשק.
איזה מין עלויות? דוגמה.
אז בוא ניקח נניח הבלו, זה מס שמוטל על הדלקים. מי שמשתמש בדלקים זה בעיקר עולם התחבורה, גם לפעמים התעשייה, אבל בעיקר התחבורה. וכאן הבנזין והסולר מייצגים עלויות חיצוניות מאוד משמעותיות. הם מייצרים גודש, הם מייצרים תאונות דרכים, הם מייצרים זיהום אוויר מכל מיני סוגים.
שכל זה עולה כסף למדינה.
זה עולה כסף למדינה, צריך גם תשתיות, ולכן צריך למצוא איזושהי דרך שבה נפנים את העלויות האלה לתוך המחיר של המשתמשים, או במילים אחרות מי שמייצר, מי שמזהם שישלם, או מי שמייצר את הגודש שישלם באיזושהי דרך, ובעצם הבלו מפנים את העלויות החיצוניות האלה, וכשבן אדם קונה דלק, ומשלם עליו, הוא משלם גם על העלויות הנוספות.
מי מחליט ואיך? על מה יחול מס קנייה ועל מה לא יחול מס קנייה? איך מתרחש התהליך שבו מחליטים שמוצר מסוים, הוא צריך להיות מודבק לו מס קנייה, כי יש לו עלויות עודפות?
אז בעבר מס קנייה הוא מס היסטורי שקיים הרבה מאוד שנים, הוא הוטל מכל מיני סיבות על מוצרים שונים. אני יכולה להתייחס לשנים האחרונות, מס הקנייה מוטל על המיקוד במס קנייה ובלהטיל אותו על מוצרים באמת שיש להם עלויות חיצוניות, מוצרים שאו שבאמת העלויות החיצוניות כבדות כמו עולם הרכב שדיברנו עליו, או מוצרים כמו טבק ואלכוהול.
ששם אני מבין שהעלויות החיצוניות זה עלויות של מערכת הבריאות.
נכון, יש פה לגמרי עלויות חיצוניות של מערכת הבריאות, ולכן
אתה מעשן, ביום נעמים בית חולים יצטרך לטפל בך, הבית חולים לא באמת ממומן מהתשלומים שלך, חלק ניכר זה מתקציב המדינה שכל האזרחים משלמים אותו, אז תשלם קצת יותר מס.
לגמרי, ובעצם יש פה שני צדדים לדבר הזה. אחד, זה באמת להפנים את העלויות החיצוניות, ומעבר לזה, ברגע שאנחנו מטילים את המס הזה, המחיר של המוצר עולה, ובדרך כלל כשיש רגישות של הביקוש למוצרים, זאת אומרת, למחיר, סליחה, אז הביקוש יורד ואנשים צורכים את המוצר הזה פחות. זאת אומרת,
אני לא בטוח עד כמה זה עובד לגבי סיגריות שהן מאוד מאוד ממכרות, אבל אולי פחות אנשים מתחילים לעשן.
יכול להיות שפחות אנשים יתחילו, ויכול להיות שכן אנשים שמחשבים את צעדיהם יורידו את מספר הסיגריות ביום, ואני מניחה שגם כן. בזה יש תועלת.
אני רוצה להחזיר אותך רגע אחורה למשהו שאמרת בהקשר של הקורונה, לגבי היציאה של המשק מהקורונה שהייתה מאוד מהירה, וראינו את זה בהכנסות ממסים.
כן.
ראינו באמת גידול מאוד מאוד מרשים בהכנסות ממסים בשנה האחרונה, או בחצי כן. שנה האחרונה, שרמה, ולאחרונה מדובר גם על ההשלכות שיש לה התייקויות ולעלייה של הריבית, שאולי אנחנו נכנסים לתקופה של קצת מיתון גם בפעילות הכלכלית וגם בעקבות זה בהכנסות ממסים. מה באמת קורה פה עם ההכנסות המדינה ממסים? אנחנו מתחילים להרגיש מיתון? אנחנו לא מתחילים להרגיש, לא מיתון, אבל איזשהו העתה בהכנסות?
אז כמו שאמרת, באמת מסוף שנת 2020 כבר התחלנו לראות התאוששות מאוד משמעותית בהכנסות המדינה ממסים, והמגמה הזאת החל משנת 21 התעצמה במידה ניכרת, ובעצם ראינו שיעורי גידול עצומים של הכנסות המדינה ממסים. אם בשנת 2020, שזה אומנם היה משבר הקורונה, גבינו סדר גודל של 300 מיליארד שקלים, אז בשנת 2000, במקום בערך פחות או יותר 330 לפי התחזית המקורית, אז בשנת 2021 גבינו כבר סדר גודל של יותר מ-380 מיליארד שקלים, זה גידול של יותר מ-20%, שהוא גם היה הרבה יותר גבוה מהתחזית המקורית לפני הקורונה לשנת 2021. וגם ב-2022 בינתיים בחודשים האלה המגמה נמשכת, אבל אנחנו רואים כרגע ירידה בקצב הגידול. עדיין אנחנו רואים גידול בהכנסות, אבל שיעורי הגידול הרבה יותר נמוכים ממה שראינו בחודשים קודמים. כשאנחנו מנתחים את ההכנסות האלה בצורה ככה יותר, מאיפה בא הגידול המשמעותי הזה, אז אנחנו רואים כמה מקומות שבאמת מושכים מאוד מאוד חזק את ההכנסות קדימה. נושא אחד זה כמובן נושא הנדלן, שהמיסים הוא דבר נלווה למה שקורה במשק בכלל. יש יותר עסקאות, מחירי הדיור עולים, וזה אומר שאנחנו רואים, גובים גם יותר מס רכישה שמחושב כאחוז ממחיר העסקה, וגם יותר מס שבח, כי אנשים שמוכרים דירה, במיוחד אם הם משקיעים, או דירה מאוד יקרה, המחיר עלה, גם הרווח שלהם עלה, וגם מס שבח שלהם עולה. ולכן עולם הנדלן, המיסוי על הנדלן משקף לחלוטין את מה שקורה פה במשק. קשה להעריך שאחרי הקפיצות האלה שראינו, האמת שאני לא יודעת להגיד מה יהיה פה בשוק הדיור, אבל
אף אחד לא יודע.
נכון. אבל אם קצב הגידול במחירי הנדלן, או קצב הגידול במספר העסקאות שקורות, לא ימשיך להיות כמו שהוא עכשיו, אנחנו נראה גם התמתנות בקצב הגידול של ההכנסות בנושא הזה. עוד עולם תוכן שהביא לצמיחה בהכנסות, זה הנושא של ניכויים משכר. כמו שאמרתי קודם, מקבלי השכר הנמוך כמעט לא משלמים מיסים. מי שמשלם מיסים זה בעלי השכר הגבוה. ומה שקרה בחודשים האחרונים במגזרים מסוימים שהם בעלי שכר גבוה, השכר עלה אפילו יותר. והכנסות המדינה ממיסים מאוד נהנו מזה, מכיוון שכשמעלים שכר למי שגם ככה נמצא במדרגות מס גבוהות, גם המיסים שאנחנו גובים מהשכר הזה עולים, ואנחנו ראינו גידול מאוד משמעותי כבר מסוף שנת 2020 עד עכשיו. אנחנו
שאפשר להגיד שהוא מגיע יותר ממגזר ההייטק?
מגזר ההייטק הוא בהחלט אחד המגזרים הבולטים בגידול מהשכר, אבל היו גם מגזרים נוספים לידו, אבל ההייטק הוא בהחלט מגזר מאוד מאוד בולט בהקשר הזה. אני כן יכולה להגיד שבחודשיים האחרונים בנושא הזה אנחנו רואים התמתנות בגידול, אבל שוב צריך עדיין להמשיך ולעקוב. דבר נוסף שהיה כאן בתקופת המשבר של הקורונה, חלק מהמיסים שראינו, במיוחד במיסים העקיפים, במעם שקשור לצריכה המקומית, אנחנו ראינו גידול, אבל של חלקו הגדול כנראה נבע מכך שאנשים לא נסו לחוץ לארץ, ולכן הם צרכו כאן לגמרי. צרכו כאן יותר, קנו כאן יותר, והמעם המקומי נהנה מזה. וגם זו מגמה שאנחנו מתחילים לראות שהיא קצת נרגעת, כי שוב חזרנו לצרוך בחול, וגם המגמה הזאת קצת נרגעת. ועוד דבר, עוד תופעה שהייתה כאן מאוד בולטת, לא רק בישראל, גם בעולם, הרבה מאוד אקזיטים, הרבה מאוד אופציות לעובדים. שוב, מדובר פה בעסקאות שנתירות מס, אנחנו ראינו הרבה מאוד רווחי הון, הרבה מאוד תקבולים מנאמנים שמשלמים אופציות לעובדים.
גם זה, אבל על פי לפחות מה שאני קורא בעיתונות הכלכלית, מדברים על זה כעל איזושהי חגיגה שעומדת להסתיים. זאת אומרת, כל הגורמים שהציינת הם גורמים קצרי טווח.
אני בהחלט יכולה להגיד שגם בעולמות האלה אנחנו רואים בהחלט ירידה בקצב הגידול, ואנחנו חוזרים לאיזשהן מגמות שהתאימו לתקופה שלפני הקורונה. זאת אומרת, לא, אנחנו לא רואים קצבי גידול של עשרות רבות של אחוזים, אלא אנחנו יודעים, מגיעים עכשיו לקצב גידול של אחוזים בודדים עד 10% בין השנים.
מירי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נועל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמאס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו קישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המיסים שהוזכרו במהלך הפרק.